צהריים טובים לכולם. אנחנו נמצאים בביאור מידת הזריזות. עסקנו בשיעור שעבר קצת ביחס שבין מידת הזהירות למידת הזריזות. דיברנו על כך שמידת הזהירות בונה בנו את המוכנות של הטהרה, ומידת הזריזות מכשירה אותנו להתחיל להתעסק בקדושה. אמרנו גם בשיעור שעבר, והשיעור קצת נרחיב את זה יותר, נראה כמה סוגים של זריזות ושל עצלות. אמרנו גם בשיעור שעבר שמבחינה מוסרית יש עליית מדרגה בעבודת הזריזות על פני מידת הזהירות. מידת הזהירות, אנחנו צריכים להתגבר כנגד רע שבא לנו מבחוץ, רע שמנסה להשתלט עלינו, דמיונות, הרגלים, דברים שלא מתאימים לנו, אבל אנחנו נטועים בתוכם. לעומת זאת, במידת הזריזות, הקושי הוא יותר גדול, כי אנחנו צריכים להתמודד במובן מסוים מול הטבע המובנה שלנו, לא מול השפעה שבא לנו מבחוץ, אלא התגברות על הנטייה לבקשת המנוחה שהגוף רוצה, הנפש רוצה, וכדי שאדם יוכל לרכוש לעצמו את מידת הזריזות, הוא צריך, לשונו של הרמח"ל, להתגבר כנגד טבעו, ללכת כנגד הטבע הרגיל שלו. תודה רבה. אני רוצה קצת להרחיב את הנקודה הזאת לפני שניכנס לעומקים של מידת הזריזות וההפך שלה, העצלות. בעצם שתי התכונות הללו, גם הזהירות וגם הזריזות, כדי לרכוש אותם נדרשת לנו מידה אחת, שהם בעצם שני צדדים של אותה מטבע, מידת הגבורה. כדי שאדם יוכל להיות זהיר, הוא צריך להתגבר. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, נכון? הוא צריך להתגבר בעיקר באופן כזה על מה לא לעשות. זאת התגברות של הימנעות. האדם הזהיר הוא נמנע מלעשות דברים אסורים. לעשות עבירות, לעשות דברים שמסכנים את הגוף, מסכנים את הנפש, מסכנים את הנשמה. על ידי הפיקוח של השכל, על ידי הבירור המחשבתי, כל מה שעסקנו במידת הזהירות, אבל הנושא זה איך להתגבר ולמנע מלא לעשות דברים מסוימים. בעצם זה התגברות שבאה ליצור גבולות, מה שהזכרנו בשיעור שעבר, עיקר התפקיד של השכל, השכל האנליטי, השכל הקר, זה להגדיר כל דבר, לשים אותה גדר, לשים את הגבולות. התכונת הגבורה של מידת הזריזות היא בדיוק הפוכה ממנה. היא איך אנחנו פורצים את הגבולות. הגוף שלנו מבקש כל הזמן להיות כפו על שמריו, לעמוד במקום, לא להתאמץ. הזריזות דורשת מידת גבורה של בדיוק הפוך. איך להתאמץ, איך להתגבר על הכבדות של הגוף, איך לפעול ולעשות כביכול כנגד הטבע הרגיל של האדם שמבקש מנוחה. נכון? זה בדיוק מה שהרמח"ל הזכיר את זה, ואז כאן אמר קל כנשר, רץ כצבי גיבור קרעי, לעשות רצון אביך שבשמיים. הזכרנו בפעם שעברה שבנושא הזה שולחן ערוך פותח, בהלכה הראשונה פותח את כל ספר השולחן ערוך, שזה כביכול ספר הלכות, זה לא ספר של מוסר. אף על פי כן, אם אתה רוצה לקום ולעשות איזושהי הלכה, את כל ההלכות, בראשית עבודת המידות צריך לרכוש את מידת הגבורה. אם אין לך את הגבורה, אתה לא מתגבר כנגד מעשים שאתה רוצה לעשות איסורים, אתה לא שם גדרות, ומצד שני אתה לא מתגבר לפרוץ את הגבולות שהגוף, שהנפש, הטבעיים, הבהמיים שלנו, דורשים מאיתנו. כל אחד אוהב לא להתאמץ, וכדי להצליח משהו צריך להתגבר כנגד זה ולהתאמץ. כל אחד מאיתנו יודע שאין שום הישג משמעותי שהוא ישיג בחיים שלו, אם לא על ידי מאמץ. בחינם שום דבר לא יורד מהשמיים, רק על ידי מאמצים. אבל בגלל מה שאמרנו גם בשיעור שעבר, הזהירות מביאה לידי זריזות. לא רק הזריזות באה אחריה הזהירות, אלא הזהירות מביאה לידי זריזות. הסברנו שיעור שעבר טעם אחד, עכשיו נסביר עניין נוסף. כיוון שאדם שם גבולות בזהירות, פירושו של דבר הוא מזהה מה שייך לו ומה אמיתי לו ומה בעצם מתלבש עליו מבחוץ, והוא לא חלק מהזהות שלו. כל החטאים, כל הדמיונות, הם לא שייכים לנו. כשאדם יודע לשים את הגדר הראשונה, הוא יודע לעמוד על האמת הפנימית שלו. רק אחרי זה ורק מתוך כך יכולה לבוא מידת הזריזות ולהעצים את האמת שלי כדי לפעול איתה, כדי ליצור איתה. אי אפשר להגביר את מה שנמצא בתוכי, את הטוב שבי שרוצה לפעול, אם לא קודם כל ביררתי מה שייך לטוב ומה שייך לרע. לכן מידת הזריזות שיוצרת את הבירור הפנימי בתוכי, את הגדרות, את הגבולות, מה שייך לי, זה הזהירות, שהיא באה ליצור את הגבולות, מה האמת שלי, היא זאת שמביאה מתוך כך איך להעצים אחר כך את אותה אמת שבתוכי, ולפרוץ את כל הגבולות שרוצים לחסום אותה. אבל השורש לשניהם ביחד, זה מה שלמדנו בהתחלה, זה התורה. תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות. למה? מכיוון שהתורה באה לברר לנו את האמת. מה האמת של החיים, מה האמת של העולם, מה האמת של הטבע, מה האמת של הבריאה, מה האמת של הכל. ככל שמתברר לאדם יותר מה האמת, הוא מוליד בתוכו יותר גבורה. של שני המימדים הללו, גם של הזהירות וגם של הזריזות. הבירור של האמת מוליד גבורה לא רק בגלל שאם אני יודע בשביל מה אני חי, אז יש לי מוטיבציה לפעול, כמו שרגילים להגיד בצבא, אם אתה יודע בשביל מה, אז יש לך כוח ויכולת להתגבר על כל איך. לא רק במובן שזה נותן לך מוטיבציה לעשות, אלא כשמתבררת לאדם האמת, היא מולידה בו גבורה. ההכרה של האמת בנו מוציאה בנו כוחות איך לממש אותה. כתוב הפסוק במשלי, אני בינה לי גבורה. כשיש בנו בינה שמבינה משהו, היא מוציאה לפועל את האמת שבנפש שרוצה לפעול. כשאדם מבין משהו שהוא אמיתי ונכון וטוב, זה מוליד בו התלהבות, מוליד בו רצון לפעול אותו. לכן תורה מביאה לידי זהירות, היא מולידה זהירות שאני רוצה לפרוש ממה שלא, וזהירות אחרי שבניתי מידת גבורה כזאת שמונעת ממני לעשות מעשים לא טובים, מידת גבורה של מניעה, היא מולידה בתוכי את ההמשך של מידת הגבורה של לפעול. לכן חז"ל אומרים, תורה מפי הגבורה שמענו. למה חשוב לחז"ל להגיד שהתורה מפי הגבורה? מה זה ישנה? קיבלנו את התורה מפי החסד, זה ישנה? כן, יש לזה עוד הרבה משמעויות, אבל אחת המשמעויות שלנו, שהתורה עצמה מלאה בגבורה. כל פיסת אמת שאתה מתוודע אליה, מפנים אותה, חי אותה, מוליד בך גבורה. לפעול מצד אחד זהירות, לא לעשות חטאים, מצד שני זריזות. מצד אחד גבורה ששמה גבולות, שיודעת להימנע, גם הימנעות היא גבורה, מצד שני גבורה שפורסת גבולות, שיודעת לעשות את מה שטוב ומה שצריך, ואיך להשתייך בעצם אל המצוות. זה בעצם תמצית של מה שראינו בשיעור שעבר, פה אנחנו עומדים. אני רוצה היום להתקדם בעקבות הרמח"ל לכמה רבדים יותר עמוקים בהבנת המשמעות של העצלות והזריזות בתוך הנפש שלנו, ובמשמעות שלהם גם בכלל בחיים, ובוודאי בקיום המצוות. אומר הרמח"ל, אנחנו נמצאים בפרק ו' בפסקה השלישית, שמתחילה במילים, והנה שלמה שנה מאוד באזהרתו על זה. מי שרואה קצת אחרי תחילת הפרק. והנה שלמה שנה מאוד באזהרתו על זה, בראותו את רוע העצלה, וההפסד הגדול הנמשך ממנה, ואמר, מעט שינות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים לשכב, ובא כי מהלך רשך ומחסוכה כאיש מגן. כי הנה העצל, אף על פי שאינו עושה רע בקום עשה, הנה הוא מביא את הרעה עליו בשב ואל תעשה שלו. ואמר שם במשלי, גם מתרפא במלאכתו, אך הוא לבעל משחית. כי אף על פי שאיננו המשחית העושה את הרעה בידיו, לא תחשוב שהוא רחוק ממנו, אלא אחיו הוא ובן גילו. אומר לנו הרמח"ל, אם נדקדק בלשונו, אומר הרמח"ל שהעצלות יש לה שתי פגמים. קודם כל, היא ראה בעצמה, אומר הרמח"ל, בראותו את רוע האצלה. דבר שני, ההפסד הגדול הנמשך ממנה. העצלות היא דבר מגונה מצד עצמו, והיא פועלת לרע על הנפש שלנו, עוד מעט נסביר קצת את האופן שזה מתרחש, וכתוצאה מכך היא מולידה גם כל מיני הפסדים. כמו שאמרנו, אדם לא עושה מצוות, עושה מצוות ברפיון, עושה מצוות מתוך הגוף, לא מתוך הנשמה, מה שקצת עסקנו בשיעור שעבר. שני בעיות יש למידת העצלות. קודם כל, היא רעה מצד עצמה. הרמח"ל, במאמר אחר שלו, במאמר הגאולה, שעוסק הרבה בגאולה העתידה ותהליכי הגאולה, כותב שם בתוך הדברים שהעצלות באה מצד התומעה לעומת הקדושה, שהיא התחדשות בלתי פוסקת, שהיא באה מצד הקדושה. זאת אומרת, עוד לפני שהעצלות גורמת לנו לאיזשהו הפסד, שזה כבר הגיע הדבר השני, עצם תכונת העצלות, שאדם לא משתחרר ממנה, הוא נתון בתוך מציאות של תומעה. הוא נתון בתוך מציאות, תומעה זה לשון אטימות, שאותמת אותו. הוא סגור. אם אמרנו שיש טהרה ויש קדושה, אז יש הפך זה אטימות. שאדם סגור בתוך העולם שלו. אני חושב שפעם הזכרנו שהתניה כותב שלמה לכל העבירות התורה או חזל קוראים לזה איסורים, כי האיסורים הם אוסרים אותנו, שמים אותנו בתוך מאסר. מי שעשה עבירה ובמאסר אין לו יכולת להיפגש עם הקדושה. עד שלא יצא תשובה ויפרוץ את המאסר שלו, הוא כלוא בתוך הבית כלא של האיסור. הטומאה זה סוג של איתום, שיותמת אותנו בתוך הגוף, ואנחנו לא יכולים להיפגש עם הנשמה שבפנים ועם הקדושה שנמצאת בחוץ. וטיפה נסביר את זה שיהיה יותר מובן. הרמח"ל הסביר לנו כבר בפעם הקודמת שכל היסוד של האצלה בא מהגוף. הגוף, לשון הרמח"ל היה אפריות החומריות גס. החומר של האדם, הגוף של האדם, הוא בעצם גס. על האפר חז"ל אומרים, מאפר באת ולאפר תשוב. האפר זה בעצם היסוד שאין בו שום חיות. הוא רק פוטנציאל שמאפשר לקיים בתוכו חיים. אבל הוא עצמו אין בו שום חיות. מי שנותן לגוף לשלוט עליו, גם אם הוא לא עושה מעשים רעים, אלא הגוף מוביל אותו, הגוף מנהל אותו, הוא נמצא תחת שלטון של חוסר חיים. הוא נמצא תחת שלטון של הדומם, של מה שדממה. לעומת זאת, מי שקשוב לנפש, לרוח, לנשמה, לעומקים שבתוכו, הם כל הזמן מלאי חיים. כל הזמן מלאי התחדשות בלתי פוסקת. ובעצם המאבק בין הגוף לבין הנפש, מי ישלוט, הוא בעצם המאבק האם יהיה בי באדם תגבורת של חיים או מיעוט של חיים. מי שהגוף מוביל אותו אפשר לראות, אין לו כוח לעשות כלום, אין לו כוח לזוז, הכל בעצלתיים. החיות שבו מאוד מאוד קטנה. מי שחי על פי הנפש שלו, על פי הפנימיות שלו, הוא מלא עוצמה, מלא עשייה, מלא, הוא בקושי יכול ללכת לישון, לא בגלל שהוא מתעסק בפייסבוק וזה, אלא בגלל שהוא לא נגמר לו מה לעשות. הוא רוצה כל הזמן.
כל אחד או רק על צדיק?
מה? כל אחד לפי מדרגת הצדיקות שלו. כל אחד יש בו רמה שהוא צדיק. אין? זה אגב, זה צריך להגיד בכל הספר שלנו, זה לא דיכוטומי באופן כזה שרק אחרי שקנית ב-100% את מידת הזהירות, אתה יכול לבוא עם מידת הזהירות, כי כל אחד מאיתנו יש לו מימדים שהוא קצת זהיר, והוא יכול לרכוש בזה את מידת הזריזות, זה פותח בפניו את הפתח למידה הבאה. יש כאלו שכבר יש בהם מידת הטהרה, מידת הענווה, כל אחד במינונים אחרים, לפי אותה מידה שהוא רכש, נפתחות לפניו השערים למידות הבאות. לכן המאבק בין העצלות לבין הזריזות, הוא לא על פרט מסוים, אלא הוא בעצם מאבק על כיוון החיים הכללי. האם כיוון החיים שלי אני רוצה שינוהל על ידי הגוף, שיגרור אותי, ימשוך אותי, או שאני רוצה שהחיות הפנימית שבתוכי היא בעצם תלך ותפעל. לכן אומר רב חיים ויטל בתחילת ספרו שערי קדושה, אומר שמה שהשורש של מידת העצלות בא מחוויה נפשית עמוקה של עצבות וייאוש. לעומת זריזות שהיא באה מתוך עמדה של אמונה, של תקווה, של שמחה, של פעילות. למה? מסיבה מאוד פשוטה. הגוף שלנו, כמו שאמרנו, מאפר באת ולאפר תשוב. הגוף שלנו הוא בעצם סגור. הוא לא יכול לתת לנו איזושהי תקווה של משהו חדש. הגוף הזה סופו להתקלות. מי שחי את הגוף, אין לו חדווה, אין לו יצירה, אין לו התחדשות, הכל סופי. בחוויה אין משהו חדש. מי שפוגש, ויש בזה כמובן כמו שכאן הזכרנו, אין סוף רבדים, משהו מהעולם הפנימי שלו, אפילו קרן אור אחת באה מהנפש, הוא כבר חש שמחה, יצירה, עשייה, התחדשות. יש לו כבר בחיים, יש לו אמון בחיים שלו, יש לו תקווה בחיים, יש לו שמחה בכל מה שהוא עושה, כי הוא מרגיש שהמשענת שלו היא על מקום שהוא לא מוגבל, הוא לא סופי, הוא לא קטן. לכן העצבות, הייאוש, זה השורש הפנימי שגורם לאדם, התוצאה היא שהוא עצל, אבל למה עצל? אין לו כוח לעשות כלום. למה? הוא לא מאמין בשום דבר שיכול להיות טוב, שום דבר לא יכול להיות מוצלח, אז אין לו כוח להרים את עצמו. מי שמלא אמונה, תקווה בעצמו, בחיים, בכל מה שאפשר לעשות, הוא מלא עשייה, מלא יצירה. לכן השורש הפנימי מתחיל מנקודת עצבות, ייאוש או תקווה, אמונה, שמחה, בעצם בחיים. יוצא שכמו שאמרנו, ההבדל בין הזריז לזהיר בכיוון החיים הוא בעצם, אפשר לומר, על כל הקופה. האם אני במהלך של תוספת חיים, תגבורת חיים, או מהלך הפוך? כמו שכתוב הפסוק, ואתתי לפניך את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. המצוות, הקדושה, העשייה שאמורה למלות אותנו בחדוות יצירה, בחדוות עושר פנימי, זה אמור להיות חיים. מי שנמצא אפילו לא עושה עבירות, הוא נשמר מלעשות עבירות. יכול להיות שהוא יש בו את מידת הגבורה של לא לעשות מעשים, אבל הוא לא עושה גם מעשים לא טובים, הוא לא עושה מעשים טובים, הוא ממליך את הגוף על הנפש. הוא בעצם נותן לגוף לסחוב אותו להיות בכבדות, שהגוף ינהל אותו. כמו שהזכרנו בשיעורים הקודמים, אדם חושב, יש טעות שאדם יכול לחשוב, שבחירה היא תמיד בין א' לב'. וצריך להכריע, כמעט כל יום בחיים אנחנו צריכים לקבל המון הכרעות, בין א' לב'. וישנה מחשבה ש... לפעמים היא צודקת, אבל הרבה פעמים היא לא נכונה, שהדרך הקלה היא לא לבחור. אני לא בוחר. תשמע, אולי בזה יכול להיות הקלה, אולי בזה יכול להיות הקלה. אני מעדיף לא לבחור. וצריכים לדעת שלא לבחור, זאת גם בחירה. כשאדם בוחר לא לעשות, זאת בחירה מודעת לא לעשות. לפעמים, וזה עוד נדבר על זה בעזרת השם בהמשך מידת הזריזות, לפעמים הבחירה הזאת היא באה במודע, ולפעמים היא באה בלא במודע. לפעמים אדם בוחר לא לעשות כי הוא פוחד. הוא פוחד שיצא מזה תקלה, הוא פוחד שיצא מזה איזה אסון. למשל, אדם פוחד להגיד לשון הרע. אז הוא אומר, אז אני לא אדבר. אני לא, כי אם אני מדבר בטוח פעם בעשר דקות, אני אומר לשון הרע. אז אני אשתוק, אני לא אדבר. הוא בוחר לא לדבר. אגב, מי שיודע, חפץ חיים שכתב ספר שם השמירת הלשון, היה דברן גדול. מי שיודע, יש עדויות מאנשים שהיו אצלו, היה מדבר, אבל כל הזמן בנקיות. לעולם לא דיבר על אדם אחר, אבל מדבר ומדבר ומדבר. למה? כי אנחנו לא צריכים להמעיט את הכוח, אלא לדעת איך לדבר באותו נכון. יש מצב של בחירה, וזה הרמח"ל תכף, בהמשך השיעור אנחנו נראה את זה, מדבר על תהליך שאדם לא בוחר, לא באופן מודע, אלא באופן סמוי. הוא לא בוחר כי הוא בעצם לא רוצה לקחת יוזמה, הוא לא רוצה להתאמץ, הוא כל הזמן במצב של שב ואל תעשה עדיף. אני לא אעשה, לא אקח יוזמה, משהו רע ודאי אני לא אעשה, אבל אני גם לא עושה טוב. וצריכים לדעת, וזה תכף נראה את זה בהמשך הדברים של הרמח"ל, כשאדם בוחר לא לבחור, הוא בעצם פועל על עצמו, כי הבחירה היא משהו אקטיבי. גם כשאני בוחר לא לבחור, אני כל הזמן בוחר לדכא את הכוח של היצירה שלי, את הכוח של העשייה, את הכוח של הנפש שרוצה לפרוץ ולעשות. אין מצב סטטי. כשאני לא עושה, אני בעצם עושה לכיוון השני, ואני בוחר בכבדות של הגוף. עכשיו אני רוצה להתקדם עוד בדברי הרמח"ל, ולראות את, אני חושב, את העומק הכי גדול, איפה מידת העצלות פוגעת בנו. כי כל אחד יכול לחשוב על עצמו, אני עושה כאן בבוקר מוקדם, עוד לפני כולם, ואני הולך לישון ועושה הרבה דברים, עושה הרבה מעשים, ואני יכול לחשוב על עצמי שאני לא כל כך עצל, ויכול להיות שזה נכון. כי העצלות יש לה הרבה מימדים והרבה רבדים. למשל, יש אנשים שקשה להם להתחיל דברים. יש אנשים, כמו שאמרנו, קשה להם לסיים. יש אנשים, בזמן שהם עושים, הם עושים את הדברים בעצלתיים ולא במהירות. אבל יש סוג אחד של עצלות שהוא עמוק יותר מכולם, ואולי אפילו שורשי, לכל העצלויות, ושם עיקר הבעיה של העצלות. אז בואו נראה מה אומר לנו הרמח"ל, לאיפה הוא לוקח אותנו בעבודה על מידת הזריזות. ואמר עוד, לבאר רעת העצל, ביור ציורי מה שיקרה ויוולד לעינינו יום יום. מביא שם מדברי משלי. על שדה איש עצל עברתי, ועל כרם אדם חסר לב. והנה עלה כולו כמשונים, כסו פניו חרולים, וגדר אבניו נהרסה. ויחזה אנוכי השיט, ליבי ראיתי, לקחתי מוסר, מעט שינות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים לשכב, ובא מתהלך רישך ומחסורך כאיש מגן. והנה מלבד פשוטו, אשר הוא אמיתי במשמעו, שהוא מה שקורה אצל שדה העצל ממש, זאת אומרת שאם הוא לא מטפח את השדה שלו, אז מעלה קוצים ודרדרים והכל מתרכב שם ונובל. הנה דרשו בו חכמים זיכרונם לברכה מדרש נאה. תשימו לב עכשיו היטב, מה חכמים באו לדרוש כביכול על תיאור פשטני של מה קורה בשדה העצל, נתנו לזה עומק במשמעות אחרת. הנה דרשו בו חכמים זיכרונם לברכה מדרש נאה, זה לשונם. והנה עלה כולו כמשונים שמבקש פירוש של פרשה ואינו מוצא. מנסה להבין איזושהי פרשה בתורה ולא מוצא. כסו פניו חרולים, מתוך שלא עמל בהם, הוא יושב ומטמא את הטהור, הוא מטהר את הטמא, הוא פורס גדרן של תלמידי חכמים. מה עונשו של זה? שלמה פרש וקהלת. הוא פורס גדר, ישכנו נחש. והיינו, כי רעת העצל איננה באה בבת אחת, אלא מעט מעט, בלא שידע וירגיש בה. כי הנה הוא נמשך מרעה אל רעה, עד שימצא טבוע בתכלית הרעה. הנה בתחילה אינו אלא מחסיר התוח אשר היה ראוי לו, ומזה נמשך שלא ילמד בתורה ככל הצורך. ומפני חסרון הלימוד כשיבוא אחר כך ללמוד, תחסר לו ההבנה. והנה אילולא הייתה גומרת רעתו בזה, כבר הייתה רבה. החום מתרבה והולכת במה שברצותו על כל פנים ליישב הפרשה והפרק ההוא. הנה יגלה בפנים שלא כהלכה, וישחית האמת ויהפכהו, ויעבור על התקנות, ויפרוץ את הגדרים, וסופו כליה כמשפט כל פורץ גדר. אמר שלמה, ואנוכי, ואחזה אנוכי ישית ליבי, התבוננתי על דבר הזה, וראיתי גודל הרע שבו, שהוא כערס ההולך ומתפשט מעט מעט. ואין פעולתו ניכרת עד המיטה, וזהו מעט שינות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים לשכב, ובא כמלך רשך ומחסורך כאיש מגן. אומר לנו הרמח"ל, רומז כאן, כן?
שאלה, נשמע שכאילו העצלות, המצב העצוב או המיואש הזה, זה מצב נפשי.
נכון.
ואומרים שאין מוציא האסיר את עצמו בית האסור, זאת אומרת, זה צריך כאילו טיפול. נכון. זה נשמע שזה משהו
שטיפולי. הרמח"ל הוא עכשיו המטפל שלה.
לא, זה משהו קשה.
נכון. אני רוצה עכשיו להגיע לשורש עוד יותר קשה שנבין, אני חושב שכולנו נמצאים שם, ובא הרמח"ל, זה עוזר לנו, אנחנו כרגע רק מבארים את עמידה, אחר כך יש איך קונים אותה, אחר כך יש איך מטפלים, אבל קודם כל שרים, הדבר הראשון זה הדיאגנוזה, להכיר את המצב, להכיר את החומרה שלו, את הרמות, אחר כך אפשר לעבוד איתו. הרמח"ל אומר לנו כאן, על פי דברי חז"ל, אני חושב את העומק הכי גדול, מופיע בהרבה ספרים, העניין הזה, עיקר העצלות של האדם היא לא בידיים וברגליים ובגוף, היא כמו שהזכרת עכשיו עצלות נפשית, ועיקר המקום שאנחנו פוגשים אותה זה העצלות המחשבתית. שהאדם מתאמץ, מתעצל מלחשוב. לכאורה זה נראה דבר מוזר, כולנו חושבים כל הזמן ללא הרף על כל כך הרבה נושאים, אף על פי כן, אומר כאן הרמח"ל, כמו אותה מקרה שהוא מביא, אותו אדם יש לו פרשה, הוא מנסה להבין אותה, מנסה לפרש אותה, אבל הוא לא עמל מספיק. וגם כשהוא עמל קצת, הוא מנסה לפרש את הדברים שלו נכון, הוא מתעצל מלחשוב עד הסוף על הדברים. ותכף נסביר למה העצלות הזאת היא הכי קשה, והיא פוגעת, אני חושב, כמעט בכל אחד מאיתנו, ואנחנו נראה זה כמעט הייתי אומר, כל הצרות שיש בעולם מתחילות בעצם מהנקודה הזאת. העצלות המחשבתית פירושו של דבר שאני לא רוצה להתאמץ, להעמיק ולחשוב על הדברים עד הסוף. יש פסקה של הרב קוק באחד הפנקסים, תכף נקרא אותה, שהוא בעצם אומר בצורה כזאת או אחרת, שרוב הרעות הכי גדולות שקורות בעולם נעשות מזה שאנשים מתחילים לחשוב מחשבות ולא גומרים אותם עד הסוף. מחשבות התחלתיות שלא באו לידי הבשלה עד הסוף. אני אקרא את לשונו וננסה טיפה להבין את הדברים. הוא אומר שם, ישנם מחשבות גדולות שכאשר הן נגמרות כראוי, נעשות מקור לכל דבר טוב וקדוש. אבל כאשר הן נפסקות באמצע איתן ולא הגיעו לגמרם, הן גורמות רעות רבות. על כן מזדמן גם כן לאנשים חושבים שטעו והרבו מכשלה, ויש מקום לבאים אחריהם, הטובים מהם, שיקחו גם כן את מחשבותיהם של מבלי עולם, ויכירו להשלימם באופן שאז יובילו למטרה הקדושה, הקדושה והטוב האלוקי. זאת אומרת, אומר הרב קוק, יש הרבה מחשבות שאנשים רק התחילו ולא גמרו אותם עד הסוף, ומחשבה שהיא בוסרית, היא רק בהתחלה, יכולה להביא להרבה הרס. אני אתן דוגמה, עכשיו יש הרבה דוגמאות, אבל רציתי לתת דוגמה מאוד פשוטה מחיי היומיום. ניקח לדוגמה שני בני זוג שהם רבים ומתווכחים, ויש ביניהם הרבה סכסוכים, ומרגישים שהמצב האחור הזה לא טוב להם. הם רוצים ליצור שלום בית, אבל אין להם כוח באמת לפתור את הבעיות, שתכף נראה איך באמת פותרים. אז לכן הם מציעים, בואו נעשה סוג של הפסקת אש, וזה מאוד מצוי. אני קצת אוותר, קוראים לזה היום פשרה, אני קצת אוותר על הדרישות שלי, את קצת אוותרי על הדרישות שלך, למה? כדי שנשיג את המיוחל, שזה השקט והשלווה ששנינו רוצים אותו. אז אני קצת אמית משלי, את קצת אמית שלך, וכך נשיג את המבוקש. בדרך כלל כשעושים כך, בפנים יש הרבה מרירות, גם אם משיגים את התוצאה. למה? כי כל אחד היה צריך קצת לקמץ את עצמו, לוותר על עצמו, לרוב זה גם יפרוץ אחר כך במקום אחר, כי בעצם לא שינית את עצמך, לא ויתרת את עצמך. למה עושים את הפתרון הקל הזה? כי הפתרון האמיתי וארוך טווח הוא באמת להקשיב עד הסוף, להבין, לרדת לראש של השני, כמעט הייתי אומר להיכנס לנעליים שלו, להבין באמת, באמת, באמת מה השני חשוב לו, מה מפריע לו, אחר כך השני נכנס למה, מה כל כך חשוב לך, מה מפריע לך, למה הדבר הזה כל כך נוגע בך, כל כך מדבר לך, פתאום להכיר את כל העולם של השני ולהבין איפה אותה נקודה שכל כך הוא מתווכח, זה עבודה מאוד מאוד קשה, זה הקשבה מאוד פנימית. לעשות שינוי כזה, זה דורש מאמץ גדול. רוב האנשים לא מוכנים לעשות את המאמץ, תכף נסביר למה זה דורש מאמץ הרבה יותר מלהזיז את הידיים ואת הרגליים, אבל זה מאמץ גדול. הרב קוק כותב במקומות אחרים, זה גם מה שקורה בין מפלגות שאוהבות אחת עם השנייה. אף אחד לא מקשיב באמת לשני. לרדת לעומק, למה מה שאתה אומר באמת כל כך חשוב, אתה חושב שזה יסוד הדברים ויסוד כל המהות שלך, ישר תוקפים, ישר מדברים, אין הקשבה, אין מוכנות לצאת רגע מהעולם שלך, להיכנס לעולם של השני, לחשוב את המחשבות עד הסוף. זה לפעמים גם סיבה למלחמות בין מדינות שלא מוכנים להבין עד הסוף. קרה משהו קטן, כבר פורצים במלחמה. מלחמות עולם יכולות לפרוץ רק בגלל שלא התאמצו להבין עד הסוף למה הדבר הזה חשוב לאותה מדינה, וזה חשוב למדינה השנייה. מחשבות, רק תשימו לב, מחשבות שלא באו לידי גמר יכולות להביא לאסונות מאוד גדולים. למה זה קורה? למה הצלות הזאת היא כל כך עמוקה וכל כך תוקפת את כולנו, או את רוב האנשים? מכיוון שהרבה יותר קשה הזריזות, העמקות במחשבה מאשר בידיים. כי מחשבה חדשה, תחשבו על זה רגע, כל מחשבה חדשה וככל שהיא יותר משמעותית ויותר עמוקה שנכנסת לעולם שלנו, דורשת התארגנות חדשה של כל הנפש, של כל הידיעות שקדמו לנו. הרי איך אומרים, עד שהגיע הידיעה הזאת, הסתדרנו בלעדיה. הכל היה מאורגן טוב, הפאזל היה בנוי טוב. נכנסה ידיעה חדשה, ידיעה משמעותית, צריך לארגן הכל מחדש. פרקה את כל הפאזל, כל ידיעה קודמת יש לה קושיות על זה, רגע, אני מקשה מכאן ואני מקשה מכאן, לפתור את כל הקושיות, להרכיב את כל הפאזל מחדש, להתארגן, זה מאוד מאוד קשה. ואם כבר עשית את זה פעם אחת, אתה אומר, טוב, אז הגעתי למנוחה ונחלה, לא רוצה לעשות את זה עוד פעם, תחשבו מה זה, כל יום לפרק את כל הבית ולבנות אותו, לפרק ולבנות, להיות בגמישות כזאת של כל יום, לבנות את עצמך מחדש ולפרק, זה קשה מאוד. באופן נפשי, העצלות המחשבתית תמיד תעמוד שם שלא נתאמץ, כי להתאמץ פירושו של דבר לחשוב עד הסוף, לראות איך הידיעה הזאת משתלבת בתוך כל הידיעות החדשות שאני מכיר ומשנה אותן. לעשות את זה זה מאוד מאוד קשה. לכן העצלות המחשבתית וממילא הזריזות שאנחנו נידרש לרכוש אותה היא הרבה יותר קשה מאשר הזריזות שבידיים וברגליים ובתוך כל המעשים. אבל עכשיו אני רוצה ללכת עוד צעד אחד קדימה, במה דברים שרמז פה הרמח"ל, ואם נבין את השורש מאיפה זה, הקושי הזה נובע, אני חושב שגם יוקל לנו אחר כך לראות איך אפשר להתגבר עליו. בעצם השורש של העצלות, בוודאי העצלות המחשבתית, נובע מאותו מקום עמוק, שאחר כך בעזרת השם בהמשך המסילה נטפל בו ביותר בפרוטרוט, אבל נובע מגאווה או ענווה. זה המקור של העצלות, כמו שרמז את זה הרמח"ל כאן, אותו אחד שניסה לגלות פנים בתורה שלו כהלכה, הוא יודע שהוא לא יתאמץ עד הסוף, אף על פי כן, איך הוא אומר, אף על פי כן הוא רוצה לפרש את אותה פרשה, חשוב לו לפסוק את ההלכה מתוך מה שהוא למד, הוא יודע שהוא לא למד את זה עד הסוף, אבל חשוב לו כבר להראות כמה יודע, חשוב לו לפסוק את זה. השורש של העצלות והשורש של הזריזות נעוץ במקום מאוד עמוק בנפש של הענווה והגאווה, ותכף נראה מקורות מפורשים לדבר הזה. החוויה של הגאווה היא שאדם מרגיש שהכל נמצא כבר פה. כל השלמות נמצאת אצלי. בין אם אדם מתגאה מצד הגוף שלו, בין מצד הכישרונות שלו. כל מה שיש לי, כל הפאר שלי כבר נמצא פה. אני לא צריך למהר לשום מקום, לא צריך להשיג שום דבר. הכל נמצא פה. אם אני צריך למהר, זה רק אולי כדי שאנשים אחרים יועילו להכיר במעלות שיש בי, כי אני רוצה לקבל את התהילה מהם. אבל מצד עצמי, מצד החוויית השלמות שלי, אני מרגיש שהכל שלם, הכל נמצא אצלי. לעומת זאת, אדם ענב מרגיש שלעומת כלל המציאות, הגודל של המציאות, האינסופיות של החיים שיש, הוא סך הכל נטף קטן. כל החיים שלו, כמה שהוא לא יתאמץ להשיג, הוא יהיה רחוק מהשלמות, והוא כל הזמן מרגיש את עצמו חסר, ורוצה להשלים את עצמו עוד ועוד ועוד בלי סוף. כי הוא מרגיש שכל החיים שלו הם נטף ממשהו הרבה 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 יותר גדול, שכמה שהוא ינסה להתחבר למקור, הוא עדיין יש לו אין סוף איפה להתקדם. לכן, ככל שהאדם נשען יותר על הגוף שלו, הוא בעצם נשען יותר על חוויית האני, על חוויית הכל נמצא פה, הכל נמצא כאן, לעומת הענב שהוא נשען על הגודל של הנשמה שבתוכו, שהוא מרגיש שהיא אינסופית, היא כל הזמן רוצה לצאת יותר אל הפועל. הזכרנו באחד השיעורים, המהר"ל מפראג אומר, למה אדם נקרא אדם על שם אדמה? כי הוא כל הזמן יכול להצמיח בלי סוף, לעומת הבהמה שבה מה? הגוף זה כמו בהמה, כל השלמות יש בה. אמרנו, חתול נולד ביום הראשון, הוא לא צריך יותר בשביל להיות חתול, הכלב לא צריך בשביל... רק האדם הוא כביכול מתחיל מאפס, והוא צריך כל הזמן לצמוח. הכל נמצא בפנים, אבל צריך לעמול בשביל להוציא את זה.
אדמה כן. זה גם אותן אותיות כמו אדמה לעליון.
נכון.
זאת אומרת שאתה רוצה לצמוח ולהידמות לעליון, אז גם אדמה וגם אדמה זה מאותו...
נכון. זה אותו מתח שיש לאדם מהאדמה, מהאפר לדמה לעליון. בתוך הציר הזה, נכון, האדם מתהלך, ולכן כל הפוטנציאל שלו צריך לצאת תמיד אל הפועל. ככל שהאדם יותר מקטין את עצמו ולא מחשיב, כך הוא ימצא בתוכו יותר את מידת הזריזות, כי הוא יחוש יותר את הנשמה שבו. ככל שאדם נשען על הגוף והכישרונות, גם הכישרונות הנפשיים הם שייכים לגוף, הוא יחוש השלמות נמצאת פה. ככל שאדם מקטין את עצמו, הוא ירגיש את הדחף הבלתי פוסק להתקדם, לצמוח, לעשות עוד ועוד ועוד, בלי סוף. בספר משלי כתוב, שלמה המלך אומר, לך אל הנמלה עצל, ראה דרכיה וחכה. נכון? וחכה, נכון. כתוב, אומרת הגמרא במסכת עירובין בדף קוף, הזכרנו את זה בשיעור הראשון שלנו במסילת ישרים, אמרנו, אומרת הגמרא, אלמלא ניתנה תורה, היינו צריכים ללמוד את המידות מבעלי חיים, אומרת שם הגמרא, היינו צריכים ללמוד את הזריזות מהנמלה. הנמלה היא זריזה, משם האדם היה צריך ללמוד מה זו מידת הזריזות. לכאורה, הנמלה זו הבריאה הכי קטנה שיש. זה היצור שיש לה גם את הכוח הכי קטן. ומידת הזריזות, כמו שאמרנו, דורשת גבורה. דורשת גבורה גדולה. המון עוצמה להוציא לפועל את כל מה שיש בי ולהתגבר. איך הבריאה הכי קטנה, הכי שפלה, ממנה אפשר ללמוד דווקא את מידת הזריזות. חז"ל מסבירים, קודם כל, מה מידת הזריזות שיש לנמלה? סתם, בפירוש הפשוט. איזה זריזות יש לנמלה?
תחים בקיץ.
מה זה?
נע בקיץ והחורף.
יפה. כמה, מישהו יודע, קודם כל, כמה זמן חיים של נמלה? חצי שנה. יפה, 6 חודשים. הסיבה כתוב בחזל, כי אין לה עצמות וגידים, אז זה גוף קטן, גוף חלש, רק חצי שנה. כמה מזון היא צריכה בשביל החצי שנה שלה? גרגיר וחצי של חיטה. אף על פי כן, חזל אומרים, נכון, מתארים כאן, שהנמלה כל הקיץ אוספת בשביל החורף. כל הקיץ מסופר שפעם רבי שמעון בר יוחאי אומר, מעשה שהיה מצאו בתוך חור של נמלה שאספה בקיץ אחד, כמות של 300 קור. 300 קור זה משהו, כמה עשרות קילוגרמים טובים. כשהיא בעצם צריכה רק גרגר וחצי של חיטה בשביל כל החיים שלה. למה היא אוספת כל כך הרבה? זה לכאורה שטות. מה זה בשביל כולם? למלכה. היא אוספת כל כך הרבה. אומרים לה עצל, תלמד מהנמלה מה זאת זריזות, כי אתה עצל. אבל היא עושה דבר לכאורה חסר תועלת.
אבל זאת התוחלת שלה.
מסביר המהר"ל מפראג בנתיב הזריזות, בנתיבות העולם, דבר מאוד משמעותי, קשור בדיוק למה שאמרנו. אומר המהר"ל, אז נמלה זריזה, בעצם חז"ל אומרים שבמדרש, מה אומרת הנמלה? הנמלה מסבירה למה היא אוספת כל כך הרבה. אומרת, שמא יגזור עליי הקדוש ברוך הוא חיים, ויהיה לי אוכל מוכן לאכילה. כך, זה הנימוק של הנמלה. אומר המהר"ל מפראג, תדע לך, כל הזריזות שלה נובעת מהשקפת עולם שלה. מה פירוש שמא יגזור לי השם חיים ויחיה יותר, שיהיה לי אוכל מוכן? אומר המהר"ל מפראג, אומרת הנמלה, בעצם החיים מצד עצמם הם חיים נצחיים. הקדוש ברוך הוא אין לו גבול מלתת לנו שפע בלתי פוסק של חיים. למה החיים שלנו מוגבלים וקטנים? בגלל החטא הראשון, החטא של האדם הראשון. החטא של האדם הראשון לא פגם בחיים, לא פגם בנשמה. מה הוא פגם? בגוף. בכלי שיכול לשאת את החיים. מכיוון שהכלי חלש, האור של הנשמה, יש גבול כמה הוא יכול להיות בתוכו. אז הגוף מתפרק. דורות ראשונים חיו הרבה שנים, דורות אחרונים פחות שנים. לעתיד לבוא, בתחיית המתים, הגוף יחזור להתחזק, יוכל לשאת את הנשמה, את החיים האינסופיים, בלי הגבלה. אומרת הנמלה, אולי יבוא יום ותתבטל הגזרה. הרי מצד החיים, שאני מרגישה שייכת אליהם, אין גבול. הגבול לא מצד החיים, מצד הגוף. יבוא יום, לא תלוי בי, תלוי בבני האדם, ישתפרו, יעלו את הרמה המוסרית שלהם, ותתבטל הכליה של המוות. אז אני צריכה לאסוף הרבה תבועה כדי שיהיה לי מה לאכול. הנשמה מרגישה את החיים הבלתי פוסקים שזורמים בתוכה. היא לא מושפעת בכלל מהגוף, אלא בכלל את הגאווה של הגוף, כמה הגוף שלי מוגבל. כמה שהגוף יהיה מוגבל, אני עושה בשביל מה שהרבה מעבר, כי אני שייכת לחיים בלתי סופיים. זה אומרים לעצל, לך תלמד מהנמלה. אתה יודע למה תלמד מהנמלה? הגוף שלך, עם כל המעלות שיש בו וכל הכישרונות, הוא סך הכל סופי. החיים שבך חיים שייכים לממדים בלתי סופיים. הרי כשאתה תצא מהגוף, תגיע לעולם הבא, תפגוש שם את החיים הבלתי סופיים. האם אתה עמל היום בשביל החיים הבלתי סופיים ההם, או שאתה נעצר להיות כלוא בתוך הגוף שלך? אתה מסתפק רק במה שהחוויה שאתה מקבל מהגוף, או שאתה יודע שהעולם הזה הוא פרוסדור, והוא בעצם בונה לך בתוך הנשמה את החיים הבלתי נצחים שהיום אתה שייך עליה. את זה תלמד מהנמלה. היא לא מסתפקת בגוף שלה, היא אומרת, שמא יוסיף לי השם חיים. ובשביל זה, בעצם המילה, בלי סוף. ככל שאדם יותר ענב, פחות חש את עצמו, ככה הוא חש את הגודל האינסופי של המציאות, והוא רוצה לפעול ולעשות בלי סוף, כי הוא מרגיש שתמיד יש לו מה להתקדם. אברהם אבינו אמר על עצמו, ואנוכי עפר ואפר. הוא הראשון שבתורה מבטא את השיא של מידת הענווה. על אברהם אבינו כתוב שהקדוש ברוך הוא בא לנסות אותו בניסיון העקדה, והאלוקים ניסה את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. אומר רש"י, מה הכוונה הנני? כך היא ענייתם של חסידים, לשון ענווה ולשון זימון. מיד מזמן את עצמו למצווה. מישהו ענב הוא מיד זריז. אברהם אבינו מתקן לנו את תפילת שחרית, תפילת השחר, דבר ראשון שאדם עושה בבוקר. קם בבוקר, דבר ראשון, תפילת שחרית. עיקר תפילת שחרית זה ותיקין, יראוך עם שמש. זה איך שהבוקר מתחיל, אתה פוגש אותו בהתחלה. אומר רש"י, מה זה תפילת ותיקין? וישכם אברהם הבוקר שתיקן תפילת שחרית? אומר רש"י במסרת ברכות דף ת, אמר רבי יוחנן ותיקין היו גומרים אותה עם נצח. אמר מפרש רש"י, ותיקין אנשים ענבים ומחבבים את המצוות. ותיק פירוש הדבר מלשון ענב. ככל שאני יותר ענב, פחות מרגיש את מה שיש בי באופן מוגבל, אני פתוח לבלתי מוגבל שנמצא בתוכי. אני יותר מחובר לזרם הבלתי פוסק של הנשמה שדוחף אותי לפעול בלי סוף, ממילא לעשות עוד ועוד מצוות. הרמח"ל, ובזה נסיים, אמר לנו כאן לתוך הדברים, חזר על זה פעמיים בקטע האחרון שקראנו, גם מידת העצלות וגם מידת הזריזות לא קונים אותה בבת אחת. לא ביום אחד עושים מהפך, גם העצלות לא ביום אחד רוכשים אותה וגם הזריזות. זה משהו איטי שקורה בתוך הנפש, לאט לאט. לפעמים אפילו לרוב בלי ששמים לב לזה. וההשפעה היא כל כך פנימית שיכולה לשנות את האדם בלי שהוא ישים לב, להעביר אותו ממקום אחד למקום השני. למה זה קורה ככה? למה יכול פתאום אדם למצוא את עצמו עצל בלי שהוא עשה משהו מיוחד, או בעבודה על הזריזות, צריך שנימד אחר כך בדרכי קניית הזריזות, הרבה הרבה עבודה כדי לרכוש את המידה הזאת. שתי סיבות עיקריות לדבר. סיבה ראשונה, מה שלמדנו עכשיו, כיוון שהעצלות והזריזות יש להם שורשים מאוד פנימיים בנפש, מאוד עמוקים, לפעמים השינויים שם יכולים לעבור מאוד מאוד בקלות. לפעמים קצת נתנו לי מחמאות, הצלחתי במשהו מסוים, אני לאט לאט רכשתי קצת קורטוב של גאווה, ואז העצלות יכולה לשלוט בי. זה לא מתחיל מהזריזות בגוף, מתחיל מהמקום הפנימי בנפש, בענווה או בגאווה. איפה אני ממוקם? הסיבה השנייה, כמו שאמרנו, כי גם לזריזות וגם לעצלות יש הרבה רבדים והרבה רמות. יכול להיות אחד שהוא זריז להתחיל דברים, יכול להיות שאחד זריז לסיים, יכול להיות אחד זריז בפעולות שלו, יכול להיות אחד זריז במעשים, אבל עצל במחשבות שלו. לכן יכולות להיות בזה הרבה דרכי הטעיה, שמישהו שהוא חושב שהוא כבר זריז במשהו אחד, הוא לא עובד על תחום אחר, ושם העצלות לאט לאט שולטת בו, ויכולה אז להגיע גם לאותם המקומות שבהם הוא גם כן זריז. באופן כללי, ככל שאדם יותר מחובר לפנימיות שלו, הוא מרגיש איך יש לו דחף להזדרז, ושם כל המצוות, מה שדיברנו בשיעור שעבר, כל המצוות פונות לפנימיות שלנו, לא לחיצוניות. ככל שאדם יותר נשען על החיצוניות שלו, על המוגבל, על הסופי, שם שולטת מידת העצלות. לכן חז"ל אומרים, צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. מכיוון שאדם שהוא נמצא במסלול של צדיקים, וכל המסיעת ישרים, החלק הראשון שלנו, בא לבנות את מידת הצדיק, צריך לדעת, אם אתה צדוק, צדיק, סימן שאתה במנוע כזה, שאתה כל הזמן עובד בלי ערב, מהבוקר עד הערב, כי אתה מרגיש שיש לך מנוע פנימי שאף פעם לא ייתן לך את החוויה שאני נמצא בשלמות והגעתי למנוחה והנחלה. רק אסיים בסיפור אחד קטן, פעם ככה שמעתי שהרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, התיישב ברכב ואמר לנהג שלו, אמר לו, תגיד לי, איך אני יודע שאני צדיק? אני יודע שאתה צדיק, הרב צדיק, יש הרבה סיבות למה הרב צדיק. לא, אומר, יש לי ראיה ברורה שאני צדיק. אומר, לא יודע. אומר, אין לי מנוחה, לא מהבוקר, מהבוקר עד הבוקר אין לי שום מנוחה. כל הזמן באים אליי שאלות ועושים את זה, אין לי לרגע אחד מנוחה. כתוב, צדיקים, אין להם מנוחה, לא בעולם הזה, לא בעבר. מי שאין לו מנוחה, כנראה שהוא במסלול טוב של צדיקים.
יש יעקב לשבת.
נכון, קפצת לרמזור של... יפה מאוד.